אנחנו הגענו לפסקה י. אם תציצו רגע לפסקה י ג, אנחנו לא נוהגים לדלג, אנחנו הולכים לפי הסדר, אבל אם תציצו רגע לפסקה י ג, אז נראה שהרב עוסק באופן ישיר במפגש בין ישראל לבין יוון, ואני חושב שאולי כדאי טיפה להתעכב על הנקודה הזאת, למרות שאנחנו מדלגים לכאורה שלוש פסקאות, אז ננסה תכף נראה לא לדלג. כדאי להתעכב על הפסקה הזאת לפני חנוכה. אנחנו למדנו גם בפסקה ח' וגם אם תראו בפסקה למשל י"ב, למדנו שכדי באמת לחבר את החיבור הנכון בין הקודש לבין החול, אז אנחנו חייבים להגדיר הגדרות מדויקות מה יקרה קודש ומה יקרה חול. כלומר, הרבה מהבעיות, תכף נראה את הפסקה שלנו היום, הרבה מהבעיות, אולי כל הבעיות שאנחנו סובלים מהם כפרטים וכעם וכאנושות, זה בעצם חוסר ההגדרה המדויקת בין הקודש לבין החול. כלומר, אנחנו, מה שנקרא חול אנחנו הופכים לקודש, מה שנקרא קודש הופכים לפעמים לחול. כפי שראינו בפסקה ח' למשל, צריך להגדיר את גדרי הקודש וגדרי החול בכל מערכות ההווה, בכל אורחות החיים, בכל חיי הפרט ובכל חיי הכלל. והגדרות האלה, בזה תלוי הכל. כי ברגע שאנחנו מערבבים, עושים איזה מיקסר כזה, מיקס כללי, למשהו חול ומשהו קודש, אז ממילא הפסדנו גם את הקודש וגם את החול, והפסדנו את הקשר האמיתי ביניהם. לכן אומר הרב, רק עם ההגדרה הנכונה, בפסקה ח', רק עם ההגדרה הנכונה, עם ההבדלה המדויקת, בין הקודש ובין החול, תקום ההתאחדות שביניהם. וההתייחדות השורשית הנמצאת במקורה. בכל זה כבר עסקנו, דיברנו, שבעצם אם אנחנו רוצים ליצור הרמוניה בין כוחות במציאות, ודאי בין שני הכוחות המרכזיים שבמציאות שהם הקודש והחול, אנחנו צריכים להגדיר הגדרות מדויקות, ועל ידי כך להוציא מהכוח אל הפועל באופן ייחודי ומוגדר, מלשון גדר, הגדרה, הבדלה, של כל אחד מהם. כל אחד מהכוחות צריך לצאת באופן ייחודי, ורק אחרי שכל אחד מהם יצא באופן ייחודי, נוכל באמת לזהות את השורש האחדותי של שניהם ואת המגמה האחדותית של שניהם. לכן ההתאחדות וההתייחדות, גם ההתייחדות השורשית וגם ההתאחדות הסופית, היא תופיע רק על ידי הגדרה והבדלה. זה למדנו בפסקה ח'. אותו דבר אומר הרב בפסקה י"ב. נדבר על זה בצורה יותר מסודרת כשנגיע לשם. העולם כולו סובל מהתערובת של החול עם הקודש בלא סדר. אותו חשבון, אותו עיקרון, שאנחנו לא יודעים לסדר את הגדרות החול ואת הגדרות הקודש בהגדרות המדויקות, ואז מלא, הכל מתערבב לנו, הכל מתבלבל לנו. אומר הרב, מתי הופיע הערבוב הזה? מתי הערבוב הזה הופיע בצורה קיצונית? אומר הרב, פסקה י' ג', ולכן אני מרשה לעצמי לא ללכת לפי הסדר, לקפוץ על פסקאות י', י' לוי י' ב', אבל היות וכבר למדנו את פסקה ח', אז אפשר אולי להגיד שזאת השלמה. וגם כדאי, אני חושב, ללמוד את זה לפני חנוכה. מתי התחילה הערבוביה הזאת? מתי התחילה הערבוביה? מתי איבדנו את הסדר? מתי איבדנו את ההגדרות? מתי הגענו למצב של כביכול איזושהי אחדות, אבל שלא נתנה לכל אחד מהפרטים להיות משהו באמת, ובמילא הגענו לבלבול גדול. אומר הרב, פסקה י"ג, מעת אשר הזדווגה חוכמת יוון לישראל, החל החול לבוא בגבול הקודש, וממילא גם הקודש בא בגבול החול. כלומר, המפגש בין תרבות יוון לתרבות ישראל, יצר, אולי פעם ראשונה באופן משמעותי בהיסטוריה, את היחס בין קודש לחול. לפני כן הייתה איזושהי הבדלה, ולא נתפלסף יותר מדי, אבל עדיין נזכיר שבעצם שני מרכזי החול שהיו ביוון, כידוע, אתונה וספרטה. אתונה זה יותר הממד של הפילוסופיה, של החוכמה, של המדע, נקרא לזה שהטכנולוגיה של היום, וספרטה, כשמה כני, עולם הספורט, יותר הפיזי, החומרי וכו'. והם, שתי הערים המרכזיות האלה, שבעצם היו שני צינורות או שני מסלולים, שתי קרניים של התרבות היוונית, בעצם יצרה בפעם הראשונה בהיסטוריה באופן משמעותי את המפגש המסובך והמורכב, אבל האמיתי, שבין הקודש ובין החול. ואז החול בא בגבול הקודש, ואם הקודש לא ידע להגדיר את עצמו מדויק, אז המפגש שלו עם החול יהיה בעייתי מאוד. הוא יכול להכניס את הפילוסופיה במקום תורה, יכול להכניס את הגוף במקום את הנשמה וכו'. לכן, מעת אשר הזדווגה חוכמת יוון לישראל, החל החול לבוא בגבול הקודש, וממילא גם הקודש בא בגבול החול. וזה בממד העקרוני זה חשוב מאוד. אבל מצד שני, כשזה בא בתוך הגבול, ולא עד הגבול, זהירות גבול לפניך. גבול זה מצד אחד מלשון לגבל. כשאנחנו מגבלים משהו, אנחנו לוקחים למשל מים ואבקת תחינה, ועושים מזה תחינה, נכון? אז מצד אחד הגיבול הוא חשוב, הגיבול הוא מחבר. מצד שני, גבול. גיבול, צריך גבול, צריך גבולות, צריך הגדרות, צריך הבדלות, צריך הפרש, צריך הבדל. אם כן, כל גיבול, אם אנחנו רוצים לגבל נכון, חייב לעבור דרך הגבול. ומה שקרה שם, במפגש עם חוכמת יוון, הגיבול היה חשוב, אבל לא היה גבול. הקודש בא בגבול החול, החול בא בגבול הקודש, היה כאן איזה גיבול בלי גבול. הנה בואו נקרא. החל החול לבוא בגבול הקודש, בממד העקרוני חשוב מאוד. וממילא גם הקודש בא בגבול החול, בממד העקרוני חשוב מאוד. אבל בממד המעשי, כשהגיבול לא היה על פי הגבולות הנכונים, אז היה כאן חיבור בעייתי. היה פה ערבוביה שאיבדה את הייחודיות של כל אחד מהכוחות. אלה המחברים, אשר חיברו את ערכי החול וערכי הקודש יחד, בחיבור של ערבוביה, שכוונתם המקורית הייתה טובה, שכוונתם הייתה לעשות שלום בין אלה שני העמודים, לזהות את המקוריות האחת, ולהביא לידי ביטוי את האחדות האחת, בסופו של דבר. שכוונתם הייתה לעשות שלום בין אלה שני העמודים, בגלל שהגיבול לא היה על פי הגבול, ממילא גרמו לכל אותה המלחמה הארורה, בין חוכמת יוון לתרבות ישראל, שננסה טיפה אולי להגדיר אותה היום, שאנחנו איננו עדיין אוכלים את פירותיה המרים. אין ספק שהתרבות שבה אנחנו חיים היום, היא בעצם תוצאה של הערבוביה בין תרבות יוון להבדיל לתרבות ישראל, שהחיבור הזה הוא נכון, אבל הוא נכון על פי הגבולות. חיבור מעורבב של אלה שני המושגים, כשאין הגדרות מדויקות, מוכרח הוא להוציא תולדות בוסריות. מה כתוב אצלכם? כנראה בוסריות. כלומר, כשאין, למשל, בואו ניקח דוגמה פשוטה, כשאדם ממין זכר ואדם ממין נקבה נפגשים טרום הזמן, כלומר, שהזכרי לא התפתח לממד הזכרי שלו, והנקבי לא התפתח לממד הנקבי שלו, המפגש הזה מוליד נישואי בוסר. ואז ממילא, הזכרי הוא לא זכרי, הנקבי הוא לא נקבי, איבדנו את הייחודיות של כל אחד מהפרטים, כמו שדיברנו בעריכות, לא טוב להיות האדם לבוד, לא טוב להיות האדם לבדו, ואז ממילא, החיבור בין שניהם הוא גם חיבור לא נכון. כשאחד מהפרטים הוא לא משהו צריך להיות, והשני לא משהו צריך להיות, החיבור בין שניהם הוא חיבור עקום. ואז התוצאה היא בוסר. אז הבוסר הוא נראה לכאורה חיבור, אבל זה בוסרי, זה מר וכו'. חיבור מעורבב של אלה שני המושגים, מוכרח הוא להוציא תולדות בוסריות, כי אין את הדיוק של כל אחד מהחלקים. וזהו בוודאי התוכן המדאיב והמבלבל את העולם. זה התוצאה, כל המציאות שלנו היום היא התוצאה של המפגש בין יוון לישראל. אמנם, יש חיבור, ודאי שיש חיבור, שאינו בעקים להסביר מושגים. כלומר, להסביר את המושגים של כל אחד מהצדדים. וזה יועיל לפעמים לטובת שני הערכים, מתי? כשהתולדה כבר נגמרה על היסוד המיוחד של כל אחד בפני עצמו. על פי צביונו והכרתו הפנימית שכל אחד מהכוחות יוצא לפועל על פי אופיו, על פי צביונו, על פי אישיותו, על פי ערכו. ממילא, אחר כך אנחנו מולידים דבר חדש. כשהזכר והנקבה נפגשים בזמן הנכון, מהמקום הנכון, למטרות הנכונות, והוא לבשר אחד. הבשר אחד זה התולדה, זה הפרי, זה הדור הבא, שהוא בעצם תוצאה של, של ההופעה הייחודית של כל אחד מהכוחות. הוא מלאה ביחד, יוצא כפי שהוא צריך לצאת. טוב, יש הרבה מה להן בפסקה הזאת. אבל להיות ובאמת קצת חנוכה, אנחנו רוצים לגעת קצת בסוגיית חנוכה. אז אני רוצה להשלים, אם אפשר, את הדברים. לגבי הפסקה הזאת, מה בדיוק הייתה הערבוביה? מה בדיוק הייתה הבעיה? מה קרה שם בעצם? וזה קשור למה שדיברנו גם אתמול, קצת בערב, וגם מה שנדבר בהמשך השבוע, בטח בצורות כאלה או אחרות. אז בואו נראה, יש לפנינו אין היה, שבת א', עמוד 64-65, סוגיה שנגענו, הזכרנו אותה אתמול, בערב לא פירטנו, היום אולי קצת יותר נפרט. הגמרא אומרת כך, כשנכנסו אולי נקרא את כל, את כל הסוגיה בגמרא, הגמרא אומרת כך, הגמרא שואלת, מהי חנוכה? זה בעצם המקור בגמרא, למה זה בכלל חנוכה? איך הגענו לערך הזה שנקרא חנוכה, שבא לידי ביטוי ברמה הלכתית כחג החנוכה? מהי חנוכה? אומרת הגמרא, דתנו רבנן בקפה בכסלב יומי דחנוכה תמנה אינון. בקפה בכסלב ימי החנוכה שמונה הם. זה לא למספד בעון ולא להתענות בהם. לא לספוד בהם ולא להתענות בהם. שמים טובים. מה קרה? כשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל. וכשגבה מלכות בית חשמונאי וניצחו, בדקו ולא מצאו לפח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס, הדליקו ממנו שמונה ימים, ולשנה אחרת קבעו ועשו ימים טובים בליל ובהודעה כידוע לנו. הגמרא מעצימה את נס פח השמן. ועל הניסים בתפילה אנחנו מעצימים את נס הניצחון במלחמה. מדוע פה מעצימים את זה, פה מעצימים את זה, אולי נדבר בהזדמנות אחרת. בכל אופן, אתמול רק שאלנו שאלה, כשנכנסו יוונים להיכל, תימאו כל השמנים שבהיכל. למה הגמרא לא מוסיפה וו? כשנכנסו יוונים להיכל, זה תיאור טכני. יוונים נכנסו להיכל. תיאור מקום, אדם נכנס למקום. אחר כך תגיד פעולה, מה הם עשו שם? ותימאו כל השמנים. אבל הגמרא לא אומרת ו. הגמרא אומרת, כשנכנסו יוונים להיכל, תימאו כל השמנים שבהיכל. אם כן, דייקנו אתמול, על פי הרב כאן, תכף נראה, עצם הכניסה להיכל, היא עצמה תומעה. לא צריך לעשות שום פעולה נוספת. אלא עצם המציאות שנקראת כניסה להיכל, כשהיוונים נכנסים למקום שבו אסור להם להיכנס, זה עצמו תומעה. לכן לא צריך לומר, כשנכנסו יוונים להיכל ותימאו כל השמנים. אלא כשנכנסו יוונים להיכל, ממילא הופיעה תומעת השמנים. תימאו כל השמנים שבהיכל. אם כן, מה הייתה הבעיה? שהיוונים נכנסו למקום שאסור להיכנס. בגדר שלנו בשור קודש וחול, החול נכנס למקום שאסור לו להיכנס. החול פגש את הקודש, הפגישה היא חשובה, אבל במקום שהפגישה תהיה בגבולות הנכונים, החול פרץ את הגבול ונכנס למקום שבו אסור לו להיכנס. איזה גבול הוא נכנס? מה קרה פה? אז זאת הפסקה שלפנינו. בואו נקרא. טיפה ניכנס לתוך העניין. יחס ישראל אל אומות העולם, חוכמתם, מנהגיהם ונימוסיהם. כלומר, ודאי שכמו שלמדנו בבניין אמונה בימים האחרונים, ודאי שיש יחס בין ישראל לאומות העולם. ודאי שאנחנו, כמו שראינו, עיגול פנימי בתוך עיגול חיצוני. עיגול פנימי איכותי בתוך עיגול חיצוני כמותי. וודאי שצריכה להיות נקודת חיבור ודינמיקה וזיקה בין התוך הפנימי להיקף החיצוני. לכן ודאי שאנחנו צריכים להשפיע על העמים, והם צריכים להשפיע עלינו. לכן ודאי שהצינור שבינינו לבינם הוא צינור פתוח. לכן ודאי שאנחנו לא אומרים, אינם לבדד ישכונו בגויים לא יתחשב, אלא אנחנו אומרים שכדי שנוכל להשפיע ולהיות מושפעים מאומות העולם בצורה נכונה, על אומות העולם ומאומות העולם, אנחנו צריכים להיות חוג סגור בתוכנו. אינם לבדד ישכון. אבל ברור שצריך להיות יחס. כלומר, האם השקפת התורה, ולא נפתח את זה עכשיו, כי אנחנו עוסקים בזה בשיעור אחר, האם השקפת התורה היא שצריך להיות יחס של נבדלות מוחלטת בין ישראל ואומות העולם? חוכמתם, דעותיהם, טכנולוגיותם, נימוסיהם, התנהגותיהם, ודאי שלא. צריך להיות יחס, לא צריך להיות הבדלה מוחלטת. לכן יחס ישראל אל אומות העולם, חוכמתם, מדע, טכנולוגיה, מנהגיהם, מנהגיהם המעשיים, ונימוסיהם, מוסר, אסתטיקה, נראה בהמשך, כבר פרשו חז"ל. ההפרש, שיש לכאורה שני פסוקים בספר יחזקאל, שאחד בא בטענה מדוע נהגנו כמנהגי הגויים, ואחד בא בטענה מדוע לא נהגנו כמנהגי הגויים. אז חז"ל בגמרא במסכת סנהדרין, כבר פרשו, איך יכול להיות שמצד אחד בא יחזקאל הנביא בטענה, וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם, וכן למה נהגתם כמשפטי הגויים? ומצד שני בא בטענה, וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. אז תחליט, צריך לעשות או לא צריך לעשות כמשפטי הגויים. אז מתרצת הגמרא, כבר פרשו חז"ל ההפרש שבין הקובלנה, הטענה של וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם, לאותה של וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. מה תרצה הגמרא? כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. אם כן, יש חוכמה, מנהג ונימוס מתוקן אצל אומות העולם, ויש חוכמה, מנהג ונימוס שהוא לא מתוקן אצל אומות העולם. עכשיו, מתוקן או לא מתוקן, אפשר להסביר באופן מאוד פשטני, מאוד שטחי. יש מה שהמוסר האנושי מגדיר אותו כדבר מוסרי, ויש מה שהמוסר האנושי מגדיר אותו כדבר לא מוסרי. אז אם כן, אתם לקחתם מאומות העולם את הצדדים הלא מוסרי. טוב, זה פשטני מדי ושטחי מדי להסביר את זה בצורה הזאת. אותו דבר, יש חוכמות שהן חוכמות, נקרא לזה, נכונות, שבונות את העולם, ויש חוכמות שהן חוכמות שהורסות את העולם. אז זה פשטני מאוד לומר שלקחנו מהם רק את החוכמות הרעות ולא את החוכמות הטובות. למה לנו לקחת רק את הרע? המוסרי והחוכמתי, ולא גם את הטוב. לכן ודאי שאין הכוונה כפשוטם של דברים, כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם, שלקחנו רק את הרע ואת השלילה ולא לקחנו את הטוב. כי זה חסר היגיון להסביר באופן הזה, למה שניקח רק את הרע? חס ושלום, מה אנחנו כאלה מושחתים, כאלה רעים, כאלה רשעים? חס ושלום. אלא, יש דברים, יש ממדים אצל אומות העולם, שגם אם הם מתוקנים להם, הם לא מתוקנים לנו. ויש ממדים של אומות העולם, שהם, אם הם מתוקנים להם, הם מתוקנים לנו. לכן כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כלומר, משהו מתוקן, תקין, טוב לכם, זה לא עשיתם. ומשהו תקין, או קל וחומר מקולקל אצלם, או תקין להם, אבל לא תקין לכם, את זה כן לקחתם. לקחתם את הקלקול ולקחתם את משהו מתוקן להם, אבל לא מתוקן לכם. הנה, כבר נסביר. אבל את מה שמתוקן לכם, זה לא לקחתם. הנה בדיוק חוסר הגבול המדויק בין הדברים. אם כן, יש צדדים שהם מקולקלים, שזה הקלקול הפשוט, וצדדים שהם מתוקנים להם, אבל לא מתוקנים לנו. אני אגיד את זה אולי רגע בצורה אחרת, גם דיברנו על זה בשיעור אחר, אבל זה כבר היה לפני כמה שבועות. אז נגיד את זה אולי ממש בחמש דקות. אנחנו יודעים שבפרשת השבוע שקראנו השבת, אז אחד המוקדים של הפרשה זה המפגש בין יעקב לאסף. המפגש בדיוק בין יעקב, בין ישראל לבין יוון. או בין, נקרא לזה, ישראל לאדום. או בין עם ישראל, מדינת ישראל של היום, לבין אירופה ואמריקה. נגיד את זה ככה. והמפגש הזה, לפי חזה לפחות, מתמצא בנשיקה שאסף נשק את יעקב. וירוץ אסף, ויפול על צווארה, ויחבקהו, וישקהו, ויפקו. אם כן, הנשיקה שאסף נשק את יעקב, חזל התעכבו עליה רבות. וכידוע לנו, כמו שהזכרנו בשיעור אחר, יש נקודות על הנשיקה הזאת. על המילה וישקהו יש נקודות. כנגד ששת האותיות של וישקהו, יש שש נקודות מעל המילה וישקהו. ויש שלושה מצבים בתורה, או נגיד ארבעה מצבים. המצב הנורמלי הוא שאין שום נקודות על האותיות. למשל, על המילה ויפקו לא כתוב, על המילה וירוץ אסף לא כתוב. אין נקודות. וזה המצב הנורמלי, כמעט קבוע. יש מצבים שיוצא דופן, שבהם יש נקודות מעל האותיות. אלה יש שלושה מצבים בזה. יש מצב שבו מספר האותיות, או מספר הנקודות כמספר האותיות. יש מצב שמספר האותיות מועט ממספר הנקודות. ויש מצב שמספר האותיות מרובה ממספר הנקודות. למשל, במילה וישקהו יש שש נקודות. יש שש אותיות, סליחה. יש מעל כל אות, מעל הוו, מעל היוד, מעל השין, מעל הקוף, מעל ה, מעל הוו, יש נקודה. אם כן, כאן במקרה הזה, מספר הנקודות כמספר האותיות. שש, שש. יש מקומות שבהם, נגיד, האותיות הם שש, אז הנקודות ארבע או נקודות שמונה. זה הסוגיה בפני עצמה. חזל, שמו לב לנקודות האלה. בספר תורה באמת, בספר תורה אמיתי, תבדקו בספר תורה שבהיכל, יש נקודות. על המילה וישקהו, ספר תורה שלמו נקודות, ספר תורה פסוק. אם כן, מה המשמעות של הנקודות האלה? אז יש בחזל כמה דעות. דעה אחת אומרת, אל תקרי וישקהו, אלא וינשכהו. כלומר, מה שאסף רצה לעשות זה בעצם לנשוך את יעקב. ומה שבאמת הוא ניסה לעשות זה לנשוך את יעקב. ומה קרה? נעשה צווארו של יעקב אבינו של שיש, ונשברו שיניו של אסף. ולכן כתוב ויפקו, זה בוכה, יעקב בוכה על צווארו של אסף, ואסף בוכה על שיניו שנשברו. וזה בוכה על שיניו. אז אם כן, לפי הפשט הזה, המפגש הראשון בין יעקב לאסף, או יותר נכון בין אסף ליעקב, הוא מפגש שבו אסף רוצה לנשוך את יעקב. המפגש הזה, כמו שאמרנו באותו שיעור, הוא מפגש פשוט. הקם לנושכך, הקדם לנושכו. פשוט. כלומר, כשאתה מזהה כוונת נשיכה, ויש כאן פעולה של נשיכה, אז צריך א', להגן על עצמך, צבא הגנה לישראל, ב', צריך לנשוך יותר חזק, צבא התקפה לישראל, כדי שלא יעיזו לנשוך אותך פעם הבאה. שלא ירימו ראש בישראל. לכן, הפשט הזה במדרש, הפשט הזה בפסוק שמופיע במדרש, הפשט הזה הוא קצת קשה. כי סוף סוף כתוב וישקהו. אז הנקודות באות להגיד, אל תחשוב שבאמת הייתה כאן נשיקה, הייתה כאן נשיקה. הייתה כאן נשיכה. אם ככה היה צריך להיות כתוב, אין שחרר. בכל אופן, מה חזל רצו להגיד בזה? שצורת מפגש אחת בין אסב ליעקב, זה שהאויב רוצה לנשוך אותנו, רוצה לפגוע בנו, פוליטית, צבאית, כלכלית, בכל הלבושים שבהיסטוריה, ואנחנו מזהים את כוונת הנשיכה ופעולת הנשיכה, ומגינים על עצמנו. טוב, פירוש ראשון זה פירוש פשוט. רש"י, למשל, על התורה, לא מטריח את עצמו אפילו להביא את הפירוש הזה, כי הפירוש הזה הוא פשוט. אינסטינקט בריא של אדם, של עם, זה לזהות נשיכות ולהקדים נשיכה יותר חזקה כדי להגן על עצמך וכדי שלא יעיזו לנשוך אותך פעם הבאה. זה פשוט. אבל יש דעה שנייה במדרש שהיא יותר מסתדרת עם הפשט. מה זה וישקהו? וישקהו, אל תקרי וישקהו ממש, אלא באמת אסב נשק את יעקב, אבל לא נשק את יעקב בכל ליבו. אם כן, באמת הייתה כאן פעולת נשיקה. אם הטלוויזיה הייתה באה לצלם, הייתה רואה כאן נשיקה. אבל בעצם, מתחת לפני השטח, מה שהיה סמוי מן העין, הייתה כאן לפחות נשיקה לא בכל הלב, או אפילו נוסיף ונאמר, כוונת נשיכה. קוראים לזה הסכמי אוסלו, שהיו שותפים להם הערבים והמערבים, נקרא לזה ככה. אם כן, מצב שני, שהוא מצב קצת יותר מסובך, שכלפי חוץ נראה פעולת נשיקה, אבל יש כאן בעצם נשיקה לא בכל הלב, עד כדי אפילו כוונת נשיכה. אם כן, בואו נלך לקצה של האפשרות הזאת, יש כאן כוונת נשיכה, במסווה של פעולת נשיקה. פה צריך להיות הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, לגלות את הזרם הסמוי שזורם מתחת לפני השטח, לזהות את הכוונה, למרות שהפעולה מתגלה באופן הפוך לחלוטין מאשר הכוונה. זה המצב השני, זה הפירוש הראשון שמביא רש"י, שאל תקריא וישקהו שהייתה כאן נשיקה בכל ליבו, אלא הייתה כאן נשיקה לא בכל ליבו, אלא הייתה כאן נשיקה במסווה של נשיכה, או לפחות לא נשיקה בכל הלב. טוב, אבל גם את המצב הזה, אדם חדיין יכול לזהות. אומר המדרש, מביא רש"י דעה שנייה, אבל יש מצב יותר מסובך. אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה בידוע עשיו שונא ליעקב. אלא שבאותה פעם נחמרו רחמיו של עשיו, שבאותה שעה נחמרו רחמיו של עשיו, ונשקו בכל ליבו. שתי שאלות לפחות. שאלה ראשונה, א', איך אתה רשב"י אומר, הלכה בידוע עשיו שונא ליעקב? הלכה זה דבר קבוע. ומצד שני אתה אומר, באותה פעם נחמרו רחמיו ונשקו בכל ליבו. איך אתה יכול לסתור בספר את הרשע? הלכה זה דבר שהוא קבוע, הוא לא משתנה. אז איך אתה אומר הלכה בידוע מצד אחד עשיו שונא ליעקב, מצד שני אתה אומר באותה פעם נחמרו רחמיו ונשקו בכל ליבו? לכאורה תרתי דסתרי. ב', כל מי שמכיר את דעתו של רשב"י בתלמוד יודע שדעתו של רשב"י על אומות העולם היא דעה קיצונית. רשב"י היה היום נקרא אצלנו לאומני קיצוני. כלומר, כל מה שעשו, אומר רשב"י בגמרא על כל מה שאומות העולם פיתחו את העולם, לטובתם עשו. ועל פי המחלוקת שהייתה שם בגדולי החכמים, רבי יוסי, רבי יהודה ורשב"י, ברח רשב"י לבית הכנסת, אחרי זה למערה וכל הסיפור שאנחנו מכירים. כן, לא מתאים לרשב"י לומר, באותה פעם נחמרו רחמיו של עשיו ונשקו בכל ליבו. אומר השם משמואל, דבר עמוק מאוד, אם המדרגה הראשונה של המפגש בין יעקב לעשיו או בין עשיו ליעקב, היא פעולת נשיכה, והיא כוונת נשיכה ופעולת נשיכה, והמצב השני, המפגש השני, הוא כוונת נשיכה ופעולת נשיקה, יש מצב שלישי יותר מסובך. מה המצב השלישי? יש כאן כוונת נשיקה ופעולת נשיקה. אבל, וכאן הנקודה, כוונת הנשיקה של עשיו שמנשק את יעקב, היא לפי המדרגה של עשיו, היא לפי ערך המנשק, לא לפי ערך המנושק. כלומר, הסכנה היותר עמוקה, זה כשאדום רוצה לנשק אותך. ובאמת בוא נהיה תמימים לרגע, הוא באמת מנסה לנשק אותנו לפי מדרגתו, לפי הבנתו. באמת יש לו, בתמימות הוא בא לנשק אותנו. נגיד, נהיה תמימים לרגע. אבל הנשיקות שלו, הם לפי התודעה והתובנה והתרבות והזהות וההשקפה שלו. וכאן צריך להיות מאוד עמוק ומאוד פנימי לזהות, שנכון שיש לך כוונת נשיקה ופעולת נשיקה. אבל זאת נשיקה למדרגתך? אני לא רוצה נשיקה כזאת. השם ישמעאל אומר יותר מדי, שעל פי הזוהר כתוב, שנשיקה מפה לפה, זה הידבקות רוחה ברוחה. הידבקות רוח ברוח. כלומר, מה שנמצא בתוך אדם א', עובר לאדם ב', על ידי הנשיקה. כל התוך הפנימי יוצא ברוח הזאת בנשיקה. ומה שנמצא באדם ב', יוצא אליך בנשיקה. אם כן, נשיקה מפה לפה זה דבר חשוב מאוד. אבל הנשיקה הזאת מעשיו לפה של יעקב, היא נשיקה מסוכנת מאוד. אומר השם ישמעאל, זה בדיוק מה שרשב"י אומר. הלכה בידוע עשיו שונא ליעקב. ואתה יודע מתי מופיעה השנאה של עשיו בצורה המסוכנת ביותר? כשהוא אוהב אותך. כשיש כאן כוונת נשיקה ופעולת נשיקה. זאת הנשיקה המסוכנת ביותר. כי זאת בעצם נשיכה, רק אתה לא מזהה את הנשיקה. את הנשיכה. זה נראה כלפי חוץ כנשיקה. תרגום מונקלוס בקיצור. כשאמריקה מנשקת אותנו, לפי מדרגתם. יש מצב שאירופה מתחפשת. ולפעמים גם אמריקה מתחפשת. בסדר, זה אפשר לזהות. למשל, לא צריך להגיד, בואו נעשה סדר. לא צריך להגיד הלכה בידוע ישמעאל שונא ליצחק. זה פשוט, זה רואים, העולם הערבי שונא את עם ישראל. זה פשוט. לכן, כוונת הנשיכה של איראן ידועה. לא צריך להגיד, הקם לנשכך, הקדים לנשכו, זה דבר פשוט. למה אנחנו לא מקדים לנשוך? לנשוך זה שזה, זאת באמת שאלה. אבל באופן פשוט, הקם לנשכך, הקדים לנשכו, זה פשוט. זה המפגש עם העולם הערבי באופן כללי. המפגש עם העולם המערבי הוא יותר מסובך. כי באמת יש מה לקחת מעשיו. תכף נגיע לנשיקה הרביעית. אנחנו כרגע בשלושת הנשיקות הראשונות. המצב המסוכן ביותר בנשיקות זה לא שאירופה או אמריקה מתחפשת, אלא שאירופה או אמריקה לכאורה באמת, לכאורה לשיטתם, רוצים לנשק אותנו, אבל זה מנשקים אותנו למדרגתם. אנחנו הידידים הגדולים, קחו כסף, אבל לא להתיישבות, לא להתנחלויות, מה שהם קוראים. מי אתם בכלל שתתערבו בזהות ובתרבות הישראלית? אומר השם ישמו אל פלאי פלאות. למה כתוב בחזל נעשה צווארו של יעקב אבינו של שיש? מה ההבדל? הרי בדרך כלל כשחזל רוצים לסמן חומר קשיח, הם מדברים על מתכת, לא על אבן. מתכת דבר שמקבל תומה, שיש דבר שלא מקבל תומה, אבן דבר שלא מקבל תומה. אם כן, מה עשיו רצה לעשות? להשפיע תומה. הלכה בידו עשיו שונא ליעקב. מתי המציאות היותר מסובכת של ההשפעה הזאת? כשנשמעו רחמה באותה פעם, הוא נשקו בכל ליבו. נשקו בכל ליבו של עשיו, לא של יעקב. ואז נעשה צווארו של יעקב אבינו של שיש, כי הוא אומר לו, אני לא מקבל את התומה שלך. זה המצב היותר מסוכן. זה בדיוק מה שקרה לנו במפגש בין יוון לבין ישראל. מצד אחד הייתה כאן אולי פעולת נשיקה במסווה של נשיכה. מצד שני, הייתה גם פעולת נשיקה בכוונה של נשיקה. אבל לפי מדרגת המנשק, לא לפי מדרגת המנושק. וזאת הסכנה היותר גדולה שאנחנו לא יודעים לשים את הקו. לא יודעים לשים את הגבול. לא יודעים לעשות את צווארנו של שיש. כמתוקנים שבהם לא עשיתם. כמקולקלים עשיתם. כמקולקלים א', מה שאובייקטיבית זה מקולקל. וכמקולקלים סובייקטיבית, מה שלכם עם ישראל זה מקולקל. אומר הנציב, יש מדרגה רביעית של נשיקה. שהיא שעשיו מנשק את יעקב בכל ליבו, אבל לא בכל ליבו של עשיו. בכל ליבו של יעקב. לא לפי מדרגת המנשק, אלא לפי מדרגת המנושק. כלומר, כשהמפגש בין ישראל לעמים, בפרט אדום, בפרט אירופה ואמריקה, הוא מפגש שאירופה ואמריקה מנשקים אותנו, אבל לפי מדרגתנו. לא לפי מדרגתם. כל זה כבר דיברנו בזמנו. כל זה חזל אמרו, כתוב על המילה וישקהו. לכן נקוד על וישקהו. או שהייתה כאן נשיקה, או שהייתה כאן נשיקה במסווה של נשיקה, או שהייתה כאן נשיקה בכל ליבו וזאת הסכנה, ולעתיד לבוא, תהיה נשיקה אמיתית, אומר הנציב הגדרה, שיקירו אדום, זרע ישראל ומעלתה. ואז ינשקו אותנו על פי הנשיקות האמיתיות שמתאימות לנו לפי מדרגתנו ולא לפי מדרגתם. הנשיקה הזאת זה בדיוק המפגש בין ישראל ליוון. הנשיקה שאו שהיא במסווה של נשיכה, שלב 2, או שהיא יותר חמור מזה, היא נשיקה מתוך כוונה של נשיקה, אבל לפי ערך המנשק. זו בדיוק הבעיה. אז אם כן, אנחנו צריכים לברר איך אנחנו יודעים להבדיל בין הנשיקה השנייה והשלישית שהיא מסוכנת מאוד, שתי הנשיקות האלה מסוכנות מאוד, לבין הנשיקה הרביעית, שהיא נשיקה לפי מדרגת המנושק, לפי מדרגת יעקב, ולא לפי המדרגה של עשיו. אומר הרב, ויסוד הנאמן להנהגה בזה. אם כן, איפה אומר הגבול? איפה עובר הגבול? איפה קו פרשת המים? איפה ההפרש? אמנם, ויסוד הנאמן להנהגה בזה הוא, שישראל צריך שישמור את רוחו ולבבו מכל משמר. כל מה שקשור לזהות הישראלית, לתרבות הישראלית, לאופי הישראלי, לקודש הישראלי, בזה אין נגיעה של יוון. ואם לפעמים יראה דבר טוב, למשל, הנהגה ישרה, אם זאת הנהגה מוסרית ישרה, למשל הרב אומר בעיניה במקום אחר, אסתטיקה, טוב מאוד אסתטיקה, או למשל במקום אחר, בעדר היקר אומר יותר מזה, מאמר שנקרא מחשבות, אם אנחנו נראה מחשבות פילוסופיות על דבר האלוהים, שאפשר לקחת מאומות העולם, משל אריסטו ואפלטון וכדומה, כי המחשבות הפילוסופיות האלה לא נגועות באופי היווני, באופי של אומות העולם, באופי האדומי, באופי העשבי, טוב מאוד. לכן יש מה לקחת, יש מה לקבל. והיסוד הנאמן להנהגה בזה הוא שישראל צריך לשמור את רוחו ולבבו מכל משמר. אם לפעמים יראה דבר טוב, הנהגה ישרה ותיקון יישובו של עולם בעמים, דבר טוב אם זאת הנהגה מעשית או הנהגה רוחנית או הנהגה רעיונית, מוסרית ותיקון יישובו של עולם ברמה הפרקטית המעשית, פיתוח מדעי וטכנולוגי של העולם. יביאם ויקחם להביאם לגבולו. טוב מאוד, בוא נביא את זה לתוך הגבול הישראלי, יראה שלא רוח העמים בכללו ייכנס לתוכן חייו הפנימי. כל מה שקשור לרוח, למהות, למשמעות, לתרבות, לזהות הישראלית, זה לא. כל מה שקשור למעטפת של החיים, אם זה מוסר, אם זה הנהגות מעשיות, אם זה מוסר, ואפילו רעיונות פילוסופיים, אפילו על דבר האלוהים, אם הם לא נוגדים את העקרונות ההשקפה הישראלית, בסדר גמור. אדרבה, יש לנו מה לקבל מהעמים. אדרבה, כמו שאמרנו פעם באחד השיעורים, שלא לחינם יעקב ועשיו היו באותה רחם. לעומת ישמעאל ויצחק שבאו משני רחמים שונים לעולם. מדוע? כי המסלול שבין אברהם לשרה הוליד את יצחק. המסלול שבין אברהם לאגר הוליד את ישמעאל. מזה למדנו שהמרחק בין ישמעאל ליצחק הוא מרחק גדול. אנחנו לא רוצים לחכות את הערבים בדרך כלל. אבל יעקב ועשיו באותה רחם, אצל רבקה. המפגש בין יצחק לרבקה מוליד שניים. מוליד יעקב ומוליד עשיו. זה אומר שיש מה לקבל מעשיו. כפי שהקב"ה ניחם את רבקה, כפי שמביא רש"י, הגמרא, שני גויים בביתנך, זה אנטונינוס ורבי. אם כן, יש אנטונינוס שצריך להוציא מעשיו. אם כן, יש נשיקה חיובית שצריך לקבל מעשיו. רק נשיקה מספר 4. לא 3 ולא 2. כי בהיכנס רוח העמים לתוך חייהם של ישראל, אז אין מעצור ואין מעמד. אז כבר נעדף רוח ישראל ממקומו, ועל כיסאו ישב זר. ולכן, כי אם רוח ישראל צריך שיהיה איתן וקבוע בלב. פסיק. התורה והמצווה וכל המידות הקדושות שהן שייכות לה צריכות שיהיו חוסנם ומעוזם של ישראל. ומצד החיצוני והתפל שבחיים, החל מרמת הגוף והמשך ברמת המוסר וכלה ברמת החוכמה ואפילו ברמת הפילוסופיה על דבר השם, חוכמת השם, ומצד החיצוני והתפל שבחיים, מצד הצורך השעה ויישוב העולם, יפנה לפעמים לקחת מכל דבר טוב שימצא אצל הגויים אשר סביבותה. וכל זמן שרוחו בקרבו איתן ונאמן לשם השם, אלוהי ישראל ותורתו, הדבר אינו מצויר, כאילו הגויים נכנסים אל גבולו ונוגעים מנחלתו. לא הם נכנסים אלינו, אנחנו הולכים לקחת מהם. זה מזכיר קצת את יציאות השבת שניים שהן 4. נכון, בואו נזכיר את המשנה הראשונה מסכת שבת והגמרה. אני עומד בחוץ ובעל הבית עומד בפנים. אז יש שני מצבים. יש מצב שבו נגיד בעל הבית שעומד בתוך הבית, הוא מושיט לעני החוצה. אם כן, בעל הבית עושה גם את העקירה וגם את ההנחה. ויש מצב אחר, שאני מכניס את ידו פנימה, ולוקח את מה שהוא רוצה, אם כן, פה גם אני עושה את העקירה וההנחה. ויש מצב שלישי, שבעל הבית מוציא את ידו החוצה, אם כן, בעל הבית עושה את העקירה, ואני לוקח, אם כן, לא אתם תוציאו ותניחו. אתם לא עושים עקירה והנחה. אתם תעשו עקירה, אנחנו נחליט מה אנחנו לוקחים. אתם תוציאו, אם נגיד הם בעלי הבית, כמשל בהקשר הזה של חול, נגיד שהם אחראים על עולם החול בעולם, לא רק הם, אבל נגיד בעיקר הגויים, חוכמה בגויים תאמין, הם מוציאים את עולם החול מהבית החוצה, ולא מניחים לנו ביד את הכל. אנחנו לוקחים מה שאנחנו רוצים. רק את מה שמתאים בדיוק לצד התפל של החיים. ולא משנה אם זה גוף, נפש, חוכמה, ואפילו פילוסופיה. אנחנו מביאים אלינו, לא אתם נותנים לנו. זה מה שכתוב. כשנכנסו יוונים לאחד, הם נכנסו. עוד פעם. ומצד החיצוני והתפל שבחיים, מצד צורך השעה ויישוב העולם, יפנה לפעמים לקחת מכל דבר טוב שימצא אצל הגויים אשר סביבותיו. וכל זמן שרוחו בקרבו איתן, ונאמן לשם השם אלוהי ישראל ותורתו, הדבר אינו מצויר כאילו הגויים נכנסים אל גבולו ונוגעים בנחלתו. אלא כי הוא, כלומר אנחנו, עם ישראל, הוא יבוא לקחת מאיתם. או הם יביאו לו את הדרוש לו לקבל מהם. יף יפותו של יפת באוהלי שם. טוב מאוד. לכן כמו שאמרנו פעם, הקדוש ברוך הוא לא אמר לנוח, תזרוק את יפת ואת חם למים, שידבו במבול. רק שם יישאר בטבע. לא? הקדוש ברוך הוא רוצה גם את חם וגם את יפת בעולם. אבל בתנאי שהם יודעים שהם כלים ואמצעים לגדל את שם השם בעולם. את שמו של שם. אבל כאשר רוח לבן פרץ להיכנס בתוך עומק קדושתן של ישראל, לעשות צביון חדש על הרוח הישראלי, ולא רק על המעטפת של החיים, בין אם זה בא בממד החוכמה, אתונה, בין אם זה בא בממד הגוף, ספרטה, הספורט כאידיאל החיים, יש כאלה שתמיד אוהבים להגיד, אתה יודע איזה יופי? תמיד מכבי משחקת מול איזה קבוצה מיוון, בחג החנוכה. ואז אם מכבי מנצחים באותה שנה, אז ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. חיברנו את חנוכה עם פורים, הכל בסדר. המכבים ניצחו את היוונים. יישר כוח, יפה מאוד.
אבל על זה לא מקבלים מדינה.
מה?
על זה אי אפשר לבנות מדינה.
כן, ודאי, בפרט שכולם גויים שם היום. אבל כאשר רוח יוון, גם הרב, יש כאלה שאוהבים לצטט את פסקת הספורט של הרב באורות. מכירים את הפסקה הזאת? ההתעמלות. כמה חשוב לעשות התעמלות. כן? אז הרב אומר שהצעירים עושים את ההתעמלות בשביל הצדיקים. לא לזייף, לא לבלבל, לא אמר שאתה צריך לעשות ספורט. אבל במידה. אבל כאשר רוח יוון פרץ להיכנס בתוך עומק קדושתן של ישראל, לעשות צביון חדש על הרוח הישראלי, לא רק כמעטפת החיים, ותשוקות חדשות בפנימיות החיים הישראלים על פי המידה היוונית, השפעה פנימית על התשוקה על הרוח, כיוון שהכנסו להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל, כאן הרב נוגע בעוד נקודה, מה זה תימו כל השמנים? תגיד, תימו שמן, מה זה כל השמנים? אמנם, חוץ מפח קטן, כי תמיד הזהות הישראלית העצמית, תמיד נשאר, סגולת ישראל תמיד קיימת, נצח ישראל לא ישקר. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא תמיד. אז הפח הקטן תמיד נשאר, אבל מצד שני, כיוון שהכנסו להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל, מה זה כל השמנים? לא פסלו רק את עצמן, כלומר את עצמיותן של אותן הדעות והתכונות שנפגמו על ידי המגע עם התרבות היוונית העוללת. לא רק הדעות המקולקלות שלא מתאימים לישראל, בין אם הן טובות בין אם הן רעות. טובות, כלומר רעות ליוונים או טובות להם, אבל לנו הן מקולקלות. כי אם הדבר פעל על כל המערכה של הדעות והמידות, המעשים והתורות, ייתן בהם טעם נפגם. הכל נפגע. כשיש פרצה של פרט אחד, כל המערכת מתבלבלת. כשהמבנה הכרומוזומי יתבלבל בגוף האדם, אז זה לא יש בעיה בכרומוזום אחד. יש כאן ילד פגוע, חס ושלום. יש כאן ילד מפגר. זה לא פרט אחד. יש ביד איזה בעיה. יש בעיה כוללת בכל האישיות. כי אם הדבר פעל על כל המערכה של הדעות והמידות, המעשים והתורות, ייתן בהם טעם לפגם. להורידם מקדושתם ולמנוע פעולתם הטובה והקדושה על עם השם. אולי רק עוד טיפה, אם אפשר לקרוא טיפה. ולמען יהיה לנו עמוד זה יסוד לאורותינו את הדרך בגלותנו ופיזורנו בין העמים, שההשפעה כלפיהם ומהם היא מאוד חזקה. אבל גם באותה התרבות היוונית שפרצה לישראל, לארץ ישראל ולעם ישראל בזמן המקדש, בית שני. לכן, באיזה אופן נתייחס עליהם לחוכמתם ומנהגיהם, להישמר שלא יכנסו אותם הדברים הנקלטים מאוויר ארץ העמים בפנים חיינו המקודש, בקדושת שם השם, ואחר נקרא אלינו. לבנים נתפתה לאמור, כי אם הזרם הזר ייגע רק בחלק קטן מהדעות והתכונות שעל פי התורה. רק משהו אחד, ניגע בפרט אחד, מקסימום בפרט הזה נהיה פגועים. זה יפגום רק בנקודה הזאת של החיים. לא. כיוון שנכנסו יוונים להיכל, עצם הכניסה היא הטומאה, וזה מטמא את הכל, לא רק חלק. לבלי נתפתה לאמור, כי אם הזרם הזר ייגע רק בחלק קטן מהדעות והתכונות שעל פי התורה. כי רק חלק זה הנראה לעינינו שמתחלל אנו קובעים. כך אנחנו חושבים בטעות. ואף שגם מצד חלק אחד מחמדת חיינו ואור תורתנו שמתחלל די מגע זר, דעו להיבדל ויתחק ולשמור מכל משמר את אור החיים האמיתיים. אבל חלושי הדעות מה יגידו? טוב, נפגע בחלק אחד, זה מה שאפשר כרגע לקבל. נשמור על מה שאפשר לשמור, מה שכרגע נפגע, נפגע. אין ברירה. וחושבים שפגעו רק בחלק אחד, אומר הרב בדיוק הפוך. אבל חלושי הדעות יתנחמו כי יחיו בנותר. ועוד המון רב של תורות אמת וחוקי חיים לפניהם, שהם יחיו בהם, למרות החיסרון נמצא במקום המפגש ברוח חזר שחזר כבר לא מכחים הפנימיים שלהם. הם יגידו, הקשת הנחש זה רק בנקודה הזאת. לא חביבי, הקשת הנחש היא בנקודה אחת בגוף, אבל הארס מתפשט בכל הגוף, והתוצאה היא מוות כללי. התוצאה היא לא נקודה. אז חלושי הדעות יגידו, יש רק הקשת נחש בנקודה אחת. אז בואו נוותר לנקודה הזאת, שאר הנקודות נשמור. לא, הקשת הנחש בנקודה אחת היא הקשת הנחש בכל הגוף. עד כדי חס ושלום מוות. כמובן, בישראל נצח ישראל לא ישקר. למדנו שכיוון שרק נכנסו יוונים להיכל, כיוון שרוח חזר חדר עד לפנים, פנימה, עד לחיי התורה והקדושה לפגוע בהם, לשנותם כמעט על פי צביונם הם, כבר תימו כל השמנים שבהיכל. הכל נטמא. שוב לא יניחו זווית אחת, וכארסה של חכינה, כארס הנחש, מתפשט זרם הזר והמשחית בכל גופה של האומה, לקלקל טעמה, אמונתה ותומתה. וכל שמנים שחת קודש משמנה של תורה, הכוח המקדש והמיר מחשקנו בכל המצבים, אינה יתמאו. עד שאם יישארו מעשים פרטיים מן התורה בידי לנפטים אחר רוח זר, יהיו כמצוות אנשים מלומדת, הכל יישאר חיצוני לגמרי. ועל פי רוב הדברים התפילים ישאירו, רק את הדברים החיצוניים, התקסים מה שנקרא. ולא יהיה בכוח השמן הנטמא להאיר אור קודש. טוב, אני רוצה להשלים את זה מעוד מקום, אז רק שאלות. קודם כל ראיתי שהוא פה כמה אצבעות. בבקשה.
שתי שאלות. שאלה ראשונה, המאמר הזה בא לחזק לנו את
העניין
של ההבדלה בין הקודש
לחול. המאמר הזה בא להכיר שהמפגש בין הקודש לחול הוא על ידי ההבדלה הברורה והבהירה. אני לא רוצה לעשות טסט לא יפה, אבל אם עכשיו היינו עוברים, עשינו את זה באותו שיעור שדיברנו, על כמה חולצות, סוואטשרים, לא יודע מה, יש כתובת בשפה שהיא לא עברית. היינו מגלים שרוב הסוואטשרים שלנו, הסוודרים שלנו, החולצות שלנו, יש עליהם אותיות באנגלית. אין לך מה להחביא, זה כולנו אותה בעיה. כולנו אותה בעיה, הנה פה, גם מה יש לי פה, לא יודע. לא יודע מה זה הסימן הזה. אם יש בחלון הראווה כתובת באנגלית, הנה, זה משפיע. אם אנחנו חושבים שללמוד אנגלית זה יותר חשוב מללמוד עברית בבית הספר, הנה, זה משפיע. לא צריך לחכות ללחץ האמריקאי עד כדי הקפאת ההתיישבות. הנה. אם אנחנו משועבדים למה קורה ביום 5:30 או 9 בערב, הנה, זה משפיע. אם המועצה להשכלה גבוהה היא זאת שקובעת מה ילמדו, נקרא זה בבתי הספר הגבוהים במדינת ישראל, אז הנה, זה משפיע. פשוט, דברים פשוטים. לא צריך להיות פילוסוף גדול בשביל להבין את זה. דרך אגב, רק עוד משפט אחד. אתם זוכרים את אותה חמה שהייתה מאוד חמה? ששרפה את הקלה שלה? אז זה בדיוק זה. אולי תכף נקרא עוד פעם את הדברים. כן.
משהו לא בסדר, אני חושב של מנהגים ונושאים.
אם אם גוי בנורווגיה לא צופר כשהוא נמצא בכביש, זה נימוס יפה. אז בוא ניקח את הנימוס הזה ונלמד לא לצפור כשאנחנו תקועים בפקק. טוב מאוד.
השאלה,
זאת אומרת, מבחינה מדעית,
אני מבין למצלבונים, כי אנחנו יותר באים להביא את העניין של התורה ויותר בקרה מדעית. אבל כדי שנימוסים, למה בכלל רוצות לצאת לנקודת הנחה כזאת ש... בכלל
לבוא במשהו,
אם אנחנו תמצית כל
ההוויה,
אצלנו נמצא
הקודש העליון. אצלנו התמצית נמצאת, הפרטים אצלם. זאת
אומרת,
התוכן... הגוי המצוי בהסתעפויות של החיים הוא יותר מנומס מהישראלי המצוי. זה עובדה. תשאל אדם שהיה פעם בחוץ לארץ, כשהוא חוזר למדינת ישראל, קשה לו מאוד עם הרעש, עם החספוס, עם הכוחנות.
אז בגלל שהמדינה
היא
לא של תורה.
מה?
זה
בגלל שלא שמנו את הקו הנכון בין ישראל ליוון.
אבל בוא נצא
מנהלך להגיד שכולם אנשי
תורה במדינה.
עוד פעם, בוא נעשה סדר. אמרנו בשיעור אחר שהקדוש ברוך הוא שם בישראל את המידות הקשות ולא רק את המידות הטובות. ואמרנו שהמידות הקשות האלה הן התכונה של עם ישראל. זה החידוש הגדול שלנו, שאנחנו מסוגלים לגלות את האלוהי גם בתכונות הקשות. שאם הם לא יטובלו על ידי הטיבול שנקרא תורה שיבטא סגולת ישראל, אז הקלקולים היו הרבה יותר קשים מאשר אומות העולם. כלומר, הקלקולים הפוטנציאליים בישראל הם הרבה יותר חמורים מהקלקולים הפוטנציאליים באומות. למה? כי מעלתם של ישראל היא מעלתה, היא מעלה הרבה יותר עליונה מאשר העמי.
אז צריך גם לעזר ב...
בראתי יצר הרע, בראתי לא, תורת אבלים. אם כן, היצר, הכוחות החיים הטבעיים מצויים יותר בישראל.
אז למה צריך את אותם בשביל התורה? למה צריך את הגוי
שלמד נימוסים? לא אמרנו שצריכים שהגוי ילמד אותם נימוסים, אבל גם הגוי הוא בן אדם. גם לגוי מגיע קצת גוף, קצת נפש, קצת שכל, קצת נשמה.
בסדר, אבל מה זה קשור אלינו?
זה לא קשור אלינו, רק אמרנו שיש גם להם את זה.
אז למה צריך
ללמוד? כי יש צדדים, כי היות והמיקוד שלהם הוא המיקוד הזה, והמיקוד שלנו הוא מיקוד אחר, אז מה שהם מגלים באופן כמותי, לא איכותי, התמצית אצלנו, מה שהם מגלים באופן כמותי, יותר נמצא אצלם, מאשר אצלנו חוכמה בגויים תאמין. אין לנו שום בעיה לקבל חוכמה מהגויים. הפוך, לכתחילה אנחנו רוצים לקבל חוכמה מהגויים.
למה?
כי זה המיקוד שלהם, כי זה הייחודיות שלהם, זה החול. זה הקו המבדיל בין קודש לחול. אתם תבנו את החול. אנחנו נבנה את הקודש שבקודש ואת הקודש שבחול. אתם תבנו את החול שבחול. קשור מה ששאלת אתמול.
כן, אז הם יוצרים את המסגרת לתוכן שאנחנו נותנים.
נכון, ובגלל שהם לא עסוקים בתוכן, מלא הם יודעים לפתח מצוין את המסגרת. מצד שני, אם המסגרת הזאת לא תופיע לפי הערכים המוסריים הנכונים, שלהם ושל ישראל, אז יכול להיות קטסטרופה. כן, אלו.
הרב, איך נדע מה לקחת? אם יש הבדל גם במידות, שלנו יש את המידות הקשות, שלהם יש משהו אחר שדיברנו, ואיך נדע, אוקיי, אם עשו את העבודה הטובה, הוציאו לנו, אנחנו רוצים לקחת. יש פה בעיה, כי המוסר הוא שונה, הקוד המוסרי הוא שונה בעיני.
אתה אומר ככה, אתה אומר, אם הבנתי את השאלה נכון, האם מהפיתוח המדעי והטכנולוגי של הגויים אפשר לקחת? או שלא, כי בעצם הנפש הפועלת את אותה פעולה, נמצאת גם בפעולה. זאת השאלה?
כן, אמרנו אפשר לקחת.
זאת השאלה? זאת השאלה. אז זה בדיוק היה ויכוח. זה בדיוק היה ויכוח בין רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי, ביחס לפיתוח המדעי והטכנולוגי של אומות העולם, את העולם. כך מסביר רב בעניה. רבי יהודה שאלו מועצת גדולי התורה של אותו דור השווה ודנה איך להתייחס לפיתוח החוכמתי והטכנולוגי של הגויים את העולם. רבי יהודה שיבח. רבי יוסי שתק. רבי שמעון גינה. דברים ארוכים, נגיד בתמצית. רבי יהודה שיבח, למה? תדון את הפעולה לפי הפעולה. יש כאן פיתוח של העולם?
כן.
זה עושה את העולם יותר רחב, יותר מסתעף, יותר מתפשט. האלוהי יכול לחול בכלים האלה יותר?
כן.
אז תיקח את הפעולה. רבי יוסי התלבט. רבי יוסי אמר ככה. מצד הפעולה יש כאן התרחבות החיים. מצד הנפש הפועלת יש כאן עיוות של חיים. אם כן אני מתלבט בין התוכן הפנימי לבין הפעולה החיצונית, אני מעדיף לשתוק. שתיקה יפה לחכמים. השתיקה היא לא באה אצל הטיפש, היא לא מופיעה אצל הטיפש, השתיקה מופיעה דווקא על ידי החכם. רבי יוסי היה חכם בכך שהוא התלבט בין התוך הפנימי לבין הפעולה החיצונית. רבי יוסי עדיף לשתוק. רבי שמעון אמר לא, התוך הפנימי משפיע על הפעולה החיצונית. מי צודק? מצד האמת שלושתם צודקים. אמנם הגמרא זה גמרא מסכת שבת. אמנם מסכת עבודה זרה פסק ריבונו של עולם כדעתו של רשב"י. נכון, שהוא צודק. אבל מצד שני גם דעתו של רבי יוסי יש בצד של אמת, גם דעתו של רבי יהודה יש בצד של אמת. אם כן, יש צדדים של חיים שאומות העולם הופיעו, שבהם ההשפעה הפנימית לפעולה היא שולית, ולכן אפשר לקחת מהם. יש צדדי חיים שבהם יש כאן התלבטות, ולכן שב ואל תעשה עדיף. ויש צדדים שהנפש הפועל כל כך השפיע על הפעולה, שתיזהר מזה מוקצה מחמת מיעוט, תזרוק את זה לגמרי. לכן הרב, למשל, בעדר העיקר, אומר שביחס למחשבות הפילוסופיות האלוהיות של אומות העולם, על דבר האלוהים, היו שלוש גישות בחכמי ישראל. הייתה גישה שאמרה, נזרוק את התינוק עם המים. לא מדובשך, לא מיוקצך. לא רוצים את הפעולה, לא רוצים את נפש הפועל. כלום. הייתה גישה שאמרה, בוא ניקח את התוך ונזרוק רק את הקליפה. בוא ניקח את הרעיון ונזרוק את הרשמים החיצוניים שהם תוצאה של אומות העולם. והייתה דעה שהיא ידעה לזהות תוכי או תוכיות כזאת, נקרא לזה, שאין לה שום השפעה של אומות העולם, אלא רק התוך עצמו. לכן תמיד אומר הרב, מצאנו בין חכמי ישראל כאלה שאמרו בוא לא נקבל כלום, היו כאלה שאמרו בוא נקבל את הכל, אם אפשר לקבל את הכל, והם שאמרו בוא נבדוק כל דבר לגופו. ושלושתם אמת.
אבל זה נכון להיום שלושתם גם, או שיש משהו שיותר...
אתה ואני לא יודעים להחליט. הרמב״ם החליט לנו מה לקחת מאריסטו, מה לקחת מאפלטון. הרמב״ם בהקדמתו לשמונה פרקים כתב, הוא שמע האמת ממי שאמר. לכן אני לא אכתוב לך, האם מה שכתבתי פה בשמונה פרקים זה גמרא, או אם מה שכתבתי לך פה בשמונה פרקים זה אריסטו. כי אם אני אכתוב לך, אז מה יקרה? את אריסטו תזרוק, את הגמרא תיקח. אבל שמע האמת ממי שאמר. אז אומר הרמב״ם, אני כבר קילפתי לך את מה שצריך לקלף. אבל אנחנו יודעים מה הייתה התייחסות לרמב״ם ולכתביו בחייו. הייתה התייחסות קשה ביותר. שרפו את ספריו, התנגדו לו וכו'. כי באמת זה נושא מסובך ביותר. בבקשה.
פסקה, אני יודע, אומר, העולם כולו סובל מההתאבות של החול עם הקודש ולא סדר. זאת אומרת, כל העולם סובל בגלל שאנחנו לא יודעים לעשות הבחנה מקודש החול.
מצוין, מצוין, מצוין. אומר משה, כל העולם אומר, קובע משה, כל העולם סובל כי אנחנו שיודעים להבדיל מקודש לחול לא יכולים לעשות את ההבדל הזה. ממילא החול הוא לא חול, הקודש לא קודש. שאלות. אם אפשר לדפדף רגע לאחד. ב' מה הכוונה בלימוד חוכמות טובות וחוכמות רעות? האם הכוונה לקחת... למשל, חוכמה רעה זה מוח חריף שמוציא פצצת אטום, למשל, שיכולה להשמיד את העולם. האם הכוונה היא לקחת את החוכמה הכללית שהיא אותה הכוונה למקום מוסרי או מושחת? כן, לזה התכוונה. אוקיי, שאלה שנייה. רחמים, שלום עליך רחמים. וישקהו, מהסוף להתחלה, ויאמר, אחי קרא שמו יעקב ויעקבני, כלומר, אסף זכר את שעשה ליעקב ורצה לפגוע בו, לכן נקוד יפה זה, וישקהו הפוך עם האותיות, תסתכלו אחר כך. ויאמר אחי קרא שמו יעקב ויעקבני, וישקהו. שמתם לב? עוד פעם, הפסוק. עוד פעם, ויאמר אחי קרא שמו יעקב ויעקבני, אם תלכו ראשי אותיות, ראשי המילים, זה וישקהו הפוך, ויעקבני ו, יעקב י, שמו ש, ק, קרא ק, אחי ה, אחי ה, ויאמר ואב, וישקהו הפוך. טוב, הלאה. זה כתוב בספרים הדבר הזה. אייל, אז אולי נהיה כמו חרדים, מאה שערים. כדי לא להיות מושפעים מהמערב, כי הכל במערב מעורבב, חול וטומאה. ומי יעשה לנו הבדלה? הרי כל רגע אנו צריכים לבירור. הרי גם בספרות קשה לפעמים להחליט מה ספר טוב ומה לא. לכן כדאי לבוא למכון מאיר, ללמוד זמן משמעותי, כדי שנוכל בעזרת השם לעשות את הקשר ואת ההבדלה, ולהיות מקושרים תמיד לתלמידי חכמים, שכל מה שאנחנו מתלבטים, נוכל להתייעץ איתם. לכן לא נהיה חרדים במאה שערים, נהיה דתיים לאומיים במכון מאיר ברוך השם. נא לדפדף. נגמר. אוקיי. הייתי רוצה... כן, בבקשה. רגע, ידידי, אנחנו לא שומעים. בבקשה, כן.
הרב אמר, אם הבנתי נכון, שיש פער בין ישמעאל ליצחק, פער גדול שאנחנו לא...
דיברנו על זה בשיעור אחר, אני רק זרקתי את זה. עסקנו בזה באריכות בשיעור אחר. כי כך ישראלי מצוי בחובות תל אביב, הוא רוצה להתחקות לערבי בעזה או בערב הסעודית? לא, אבל תיקח יהודי מצוי בחובות תל אביב, לצערנו רב הוא רוצה להתחקות לאמריקאי באמריקה.
האם, בתור ראייה דתית, האם אנחנו יכולים, יש מה ללמוד מהישמעאלים שהם שם דוגמה את הדבקות במצוותו של האלוקים? ולבנצרות פחות.
תשובה, תשובה. יש מה ללמוד מכל מה שקורה בחוברה, כולל אפילו מעמלק. אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו.
ואני גם לא חיצוני? כל הסיפור...
זה חיצוני.
המידות שלהם, שהם כבכל עושים בשם האלוקים ישמעאל וגם עשיו שיש להם מידות טובות, אין זה לא רק חיצוני שמחרוז את זה וכל זה אבל ושקר, אז רק מראה חיצוני, כתבי חוץ.
לא, יש צלם אלוהים בכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, מהדומם עד אדם, ויש הרבה מעטפת מקולקלת שהיא הרע שצריך לסלק אותו. הרב כותב בשמונה קבצים, מחות ימחה את העמלק מתחת השמיים. אם כן, מתחת השמיים צריך למחות את העמלק. אומר הרב, בסוף ימות ההיסטוריה, אפילו את הנקודה שנמצאת מעל השמיים, שהיא נקודת הקודש של העמלק, שלא יכולה להתגלות כרגע מתחת השמיים, ולכן המצווה הגדולה שבטור שאנחנו עושים כלפי העמלק זה להרוג אותו פה בארץ, כמובן מצווה שמוטלת לכלל ישראל וכו'. לעתיד לבוא, אפילו נקודת הקודש שנמצאת מעל השמיים, גם היא תצטרף לתיקון הכללי שיתגלה בסוף מתחת השמיים. בסוף.
החוכמות שבגויים, אנחנו יודעים שיש המון מהפיתוחים שהם יהודים ישראלים שעומדים אחוריהם הראשים הכי גאונים.
אבל לא צריך להגיע לשם, גם אם גוי הגיע לאיזה חוכמה, או מתנהג בנימוס, או מתפקד בצורה נכונה, אם אפשר לקחת, למה לא לקחת?
הגאווה הישראלית, זאת אומרת שיש מוחות מאוד גדולים שיושבים בצירים הכי גדולים של הפיתוח והעשייה בעולם. האם זה לא מין גאווה יהודית, גאווה ישראלית, או שאתם אומרים, לא, זה לא, זה שהלכו ופיתחו את כל הדברים שבעולם, זה לא הצד שלנו.
לא, עוד פעם, אני אומר, התפקיד שלנו זה הקודש שבחול והקודש שבקודש. כלומר, ודאי שיש צורך שישראל יהיו אנשי מדע, אנשי חוכמה, אנשי תעשייה, אבל נקודת המנוע שמניעה את כל המערכת ונקודת המטרה היא גילוי הקודש. זה לא אומר שהם יהיו פחות אנשי מדע טובים ופחות מפתחים את העולם. אבל זה חייב לבוא מתוך מקום של קודש וזה חייב לשאוף לתוך מגמה של קודש. תהיה מתמטיקאי, תהיה פיזיקאי, תהיה אסטרונום, תהיה. אבל זה יוצא מהקודש ושואף אל הקודש. הייתי רוצה להזכיר רק את אותה חמה, שהייתה מאוד חמה. מי זוכר? יש לי מישהו את הדף שלמדנו, פרשת תולדות? יש לך את זה פה?
כן.
אז בואו, זה יחסוך לנו זמן. מי שרוצה לכתוב מקור. הנה היה שבת א', אני אגיד את העמוד אולי רגע. עמוד 101. הגמרא אומרת ככה: האי חמת, בבקשה אלון, האי חמת דאה וסניע לה לקלת. אותה החמה שהייתה שונאת את קלתה, חס ושלום. יום אחד אותה החמה פתאום חזרה בתשובה לכאורה. אמרה לה, זיל איקשית במשחד הפרסמה. שמן הפרסמון, משחד הפרסמה, שמן הפרסמון זה שמן מאוד יקר, מאוד משובח, שמרקח מאוד טוב את האור. אז אותה חמה, במרכאות, קנתה לאותה קלה שמן הפרסמון. ואמרה לה, לכי, קניתי לך שמן הפרסמון, לכי תמשכי את עצמך. טוב, אותה הקלה הייתה תמימה מאוד. אמרה, איזה יופי, חמתי חזרה בתשובה. אוהבת אותי סוף סוף. הלכה ומשכה את עצמה בשמן הפרסמון. אז לה איקשית, הלכה והתקשתה. כי עתי, כשהיא חזרה מקושטת, כלומר מבוסמת, כלומר סחה את עצמה בשמן האפרסמון הזה, אמרה לה, חמה, זיל אית לי שרגה, לכי תביא לי בבקשה נר. אז לה אית לה שרגה, הלכה אותה הקלה, והביאה נר. אינפח בנורה ואכלתה. יש עוד תכונה לשמן האפרסמון שהוא מאוד דליק. אם כן, מה עשתה החמה? נפחה, נפיחה, והקלה נשרפה, עלתה באש.
טוב,
אז זה נקרא זהירות חמתי באוטו, מה שנקרא. אם כן, החמה הזאת, לכאורה בהתחלה, הייתה לה הצעה טובה. לכי תסוכי את עצמך בשמן אפרסמון. יפה מאוד, למה לא? אין לנו משהו נגד השיחה. הרי היה למשל שביום הכיפורים, אחד מחמישה עינויים, זה שיחה. אם כן, מקובל הסוך בשמן את הבשר. אין שום בעיה. מצד שני, ההתקשטות הזאת, היא בסופו של דבר זאת שהביאה לשריפה שלה. אומר הרב, אין לנו זמן להתעכב על זה. אבל זה בדיוק אותו יסוד שאנחנו לומדים עכשיו. אני אקרא בקיצור ונסיים. מה שיש בפרט, יש בכלל. שונאים בנפש, הנראים כאוהבים. המייעצים עצות כלליות לכלל האומה הישראלית, שסוף העצות הרעות הללו להעביר אש במחנה ישראל, להעביר כל קודש. למשל, בתחילה, הנה העצה של הקישוט החיצוני הנפרס בעצמו, אינה רעה כל כך. אישה מקושטת לתלמיד חכם, אומרת הגמרא. אם כן, אין לנו בעיה עם זה שאישה צריכה להיות נאה. נאה בלבושה, נאה בבשרה, נאה בתכשיטיה. בסדר גמור. הפוך. אבל, הנה העצה של הקישוט החיצוני הנפרס בעצמו, הנפרס, פסיק בעצמו, אינה רע כל כך. אין לנו משהו נגד אסתטיקה. חד ושלום, היהדות היא לא נגד אסתטיקה. עד רבה, בית המקדש נקרא נויון של עולם, כי בית המקדש צריך להיות נאה מאוד. הרבה כלים, נקרא חלקים רבים במקדש עשויים מזהב. עץ מבפנים, זהב מבפנים, זהב מבחוץ. אבל כמה עלולה היא להסיע את הלב מהטהרה הפנימית, אם אנחנו לא יודעים לשים את הגבול בין האסתטיקה הראויה לבין האסתטיקה הנפרזת, המוגזמת. כמה עלולה היא להסיע את הלב מהטהרה הפנימית, מקדושת התורה והמצוות שהיא מאוזן של ישראל. הנה הנושא שלנו. אותו הקישוט החיצוני, הממלא את כל הנימוס וההליכה החיצונית על פי יפיפותו של יפת. יפיפותו של יפת מצוין. אבל במידה נפרזה יותר מדי. בדרכים כאלה שעלולים הם להביא את הקלה, הם רק הכנה להשחתה, ואחר כך. אחרי ההיצה של הקישוט החיצוני, הלקוח כולו מדרכי העמים הרחוקים מאוד מהליכות חיינו הפנימיים, בהתחלה זה הופיע באסתטיקה, אחרי זה בספרות, אחרי זה בדת, תעיני תבוא הסתה לעשות עיקר יסודי, גם כן חוכמת העמים וספרותם. הנובעת מבאר נוכריה. וכשמתקבץ יחד הנימוס החיצוני שהוא כולו שלא לישראל ותורתו, עם אותו האור הזר, אש זרה, השורף בחובו ובנטייתו כל רגשי קודש, טוב, אני רק קורא, צריך להסביר פה, עלול לשרוף כל מועדי אל בארץ. סיכום, על כן בזהירות גדולה ויתרה צריך שיוקח כפי הצורך הראוי משאירי על פי תורת אמת לקרב איזה עניינים מהדברים החיצוניים. לקחת כן, בגבולות מאוד ברורים, בלא להישען על היועצים לפי דרכם החפצים בשריפת הנשמה הישראלית. האומרים כי היא חמת, אומרים כי אותה חמה, זילי יקשית נפשך. בואי תהי מנומסת, בואי תהי אסתטית, בואי תלמדי קצת חוכמות חול, בואי קצת עולם יותר רחב, עולם יותר כללי וכו'. זילי יקשית נפשך, ובהתחלה זה באמת קישוט לאישיות, כי החוכמות הן רק אחות בתבחות לתורה וכו'. אבל אחר כך התלי נורה, ואחר כך מנסים לשרוף את עצמיות הזהות הישראלית. שזה מה שניסו היוונים לעשות, והראיה שניסו לטמא את המקדש. אבל לא הצליחו. ואחר כך התלי נורה, אבל מה נורה היא האחרית? אשרי שומר נפשו ונצר דרכו. אם כן, התפקיד שלנו אין ספק בדורות האלה, זה מצד אחד לדעת שהמפגש בין יעקב לעשיו הוא מפגש חשוב, יש מה לקבל מיוון, אבל יש מה לשמר ביותר, לדעת לשים את הקו. כל משהו תפל לחיים, חיצוני לחיים, מקרי לחיים, כן. משהו עצמי בשום פנים ואופן. טוב, זה היה מאוד מאוד כללי, יש יותר מה לדייק.